רבותינו מדרש אומרים, פנחס בן עזר בן אהרן הכהן, רבותינו אומרים, מקהל בדין ושלטון סחרו. שואלים הספרים, המדרשים, פנחס בן עזר בן אהרן הכהן, בגלל שכתוב ככה בתורה, אז בדין ושלטון סחרו? מה שייך? ועוד הרי באו וביזו אותו. אבי אמו הוא בן פוטי שעשה בפיתם עגלים לעבודות זרות וכדומה וכו'. אז מה, אז יש לו רשות בידו להרוג את זמרי, נשיא לשבט שמעון, בגלל שכתוב יחסו על אביו, פנחס בן עזר בן אהרן. אז מכאן שיש לו רשות. והייתה לו ולזרעו בריקנות עולם. המדרש אומר, והייתה לו מכאן למד וב, 36 מתוך 70, שפנחס שקול כרובה דסנהדרין. יש 70, 36, נשאר 34, ואם אני רוצה להטיל חובה על אדם, אני צריך בית שני חכמים, שיהיו עודף על אלה המזכים. זאת אומרת, בזכאי מספיק אחד, בחובה, צריך שיניים. נתחיל. למה בדין ושלטון סחרו? אז כתוב שבאמת אדם אל לו להשתמש בזכות שלו. מה הסיבה? שאולי יצטרך לזרעו אחריו. אדם עושה מצוות בעולם הזה, מנחילים לו פירות כאן, ולעתיד לבוא הקרן עומדת לו. למה לא כדאי לו ליהנות מהפירות בעולם הזה? כי אם יבוא צאצא כלשהו שלו, ולא ישמור תורה מצוות מספיק, ויהיה לו צרה, אז יכולו להשתמש בזכות של הסבא של הסבא של הסבא, יכולו להשתמש. אבל אם הסבא של הסבא של הסבא נהנה מכל הפירות של המצוות בעולם הזה, והקרן קיימת לו ודאי, אז מה העניין לדורות הבאים אחריו? אבל אצל פנחס כתוב בן עזר ובן אהרן, ג' דורות שמרו תורה, והרי התורה מבטיחה לנו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, שלא נפסק ג' דורות תורה, אז לא נפסק עד עולם. ממילא לשום דור לא יצטרך את הזכות של פנחס, כי הוא דור השלישי ששומר תורה בגאון. אז ממילא לא יצטרכו הדורות הבאים, כי תורה לא תפסק מזרעו. אם לא תפסק מזרעו, הוא יכול ליהנות מהפירות. בדין ושלטון סחרו. למה חז"ל אמרו בדין ושלטון סחרו? פנחס בן עזר בן אהרן, ג' דורות, על כן בדין ושלטון סחרו לא צריך לאף אחד לתת. זה תירוץ אחד, דיברתי, חזרתי, אני מאמין שלא הבנתם. טוב, צדיקים, צדיקים, בואו תשמעו. יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. אתה ידעת את זה? יש מחלוקת בין זה. המחלוקת רבי מאיר אומר, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה שיאסוף 70 זקנים ונשאו איתך, רבי מאיר אומר שיהיה להם יוחסים כמוך, יוחסים, אנשים, לא סתם. רבי יהודה אומר לו, ונשאו איתך חוץ מהשבעים זקנים, גם אתה עליהם מוסף, ונשאו כל אלה איתך 71. אז על פי שיטת רבי יהודה, 36 מ-71 זה לא רובה, כי נשאר 35. ולחייב את החייב בעודף של אחד בסנהדרין, 36 מחייבים. 35 מה-71 מזכים. אז אי אפשר לחייב אדם. מילא פנחס לא יכול לחייב את זמרי. אבל אם נלך על פשיטת רבי מאיר ונעשו איתך שיהיו כמוך יחסית, זאת אומרת מיוחסים כמוך, כמו משה, בעלי מידות, בעלי רוחמה, לא סתם. 70 זקנים סנהדרין, מה זה בית אבות, מגיעים אותם עם חכה, רשת, לא? אז מילא מתוך 70, 36 זה רובה סנהדרין. אז על כן, יחסו הכתוב. פנחס כתוב, יחסו הכתוב לאביו, בן אלעזר, בן אהרן, למה? שתדע שההלכה כמו רבי מאיר, שלא 71 זקנים בסנהדרין, אלא 70. אם 70 ממילא ענייני נותן לא, המדרש אומר למד דבר, לא. המדרש אומר, מכאן שפנחס הרגו לזמרי. מה עשה שיקול פנחס? אני שקול כנגד רובה סנהדרין 36, סימן שהסנהדרין 70 על פי רבי מאיר. אם על פי רבי מאיר לא יכולים להגיד אבי, אם מי פתאום אני מיוחס לאבי, אם אני מיוחס לאבי, אז ונסו איתך הולך על פי דת רבי מאיר ולא רבי יהודה. זה תירוץ המדרש, הנה נותן לו, למה דבר שקול כנגד רובה סנהדרין, אבל אם היה דת רבי יהודה, אז אי אפשר להגיד לא, למה דבר 36 מתוך 70, היה 35, 71, 35, 36, זה אחד, אי אפשר להרוג את זמרי. על כן, מה שהמדרש אומר, הנה נותן לו מכאן שהרגו פנחס לזמרי. הבנו? נגיד עוד יותר לאט רגע. רבי מאיר סובר, צריך בסנהדרין 70 זקנים. רבי יהודה אומר 71 זקנים. אם רבי יהודה צודק, וככה ההלכה נפסקה, אז פנחס ששקול כנגד 36 מהסנהדרין, זה לא רובה סנהדרין. רובה צריך להיות שתיים עודף לחייב אדם. אם הסנהדרין 71, צריך שיהיה 37 ו-34, שיהיה 71. אם 36, אי אפשר רובה, כי אז נשאר 35, 35, 36, זה רק אחד עודף. אחד עודף, זה לא מספיק. זה לא מספיק. אי אפשר לחייב את זמרי. אז כנראה ההלכה כמו רבי מאיר. רבי מאיר 70, 70. 70, 36, מה נשאר לי 70? 34. 36 ו-34 זה שניים עודף, שניים עודף, זה בסדר. אם אנחנו מהסנהדרין עוד שניים מחייבים את זמרי. 36, 34 אומרים צדיק, 36 אומרים רשע. אז יש פה שניים עודף, חובה על הסרול. אז אם אלה פנחס יכול להרשיע את זמרי. כתוב במדרש, הנה אני נותן לו את בריתי שלום לו למד וב, מכאן שפנחס הרגו לזמרי. למה? הוא היה שקול כנגד 36. אם 36 הרגו בסנהדרין סימן ונסו איתך, זה עולה פשטת רבי מאיר. רבי מאיר עושה את נסו איתך, מה זה נסו איתך? זה לא כמו רבי יהודה אומר, אתה חוץ מה-70, אתה 71 משה. רבי מאיר אומר לו, שכל ה-70 יהיו כמוך ונסו איתך, שיהיה להם יחוסים מיוחסים כמוך משה. על כן באו שפנחס הרג את זמרי. אמרו, רשע מרושע, איך עשה ככה, ואבי אמו, אבא שלו, סבו, זה יתרו היה. היה עובד עבודה זרה, זה הלך, נהיה צדיק, הרג לנו נשיא, שבט לשמעוני וכו'. אמרו, כתוב, לא אמר על אמא שלו, אמר לאבא שלו, פנחס בן אלעזר, בן אהרון, זה אבא, עבוד. כן? אז אם אלה, הבנו את המדרש, שאם נותן לו, דרך אגב, הסבר, למה לא עשו, התריעו בזמרי, התראה. יתרו, אי אפשר להרוג אם לא מתריעים, אי אפשר לחייב לנו, אין עונשין אלא בלי התראה. אלא הגמרא הלכה פה קובעת שחבר, עדיין הוא תלמיד חכם, חבר זה תלמיד חכם נקרא. כן, שאתם רואים בספר, חבר, תלמיד חכם. לא מתריעים לו, אין התראה, תלמיד חכם הוא חכם, מה הוא אבא? מה הוא לא יודע? זה אסור, בשבת, ישיבות שבת, עושה משהו, באים שני ידים, לא, תיזהר, יאנשו אותך בדין. למי יגידו, גם אחד שלא יודע? שעושה מזיד, רגע, אבל לא יודע. תלמיד חכם לא יודע, אז מה? שיגע תלמוד עולה זדון. מה זה, תלמיד חכם לא יודע? זה כמו כאילו מזיד. מה הוא עושה כל היום? הוא צריך ללמוד. זה חבר.
יש שאלה על הפסוק בנחס בן עזר בן אהרון הכהן שיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכה ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אז יש שאלה עצומה, הרי בדין הוא שיטול שכרו וכו', שהוא קינה את קינת השם וכו'. יש שאלה בכלל יסודית, בעל העיקרים שואל, למה נותנים שכר על מצוות? הוא אומר בהיגיון כזה, אם מצווה צריכה להיעשות, חייבת להיעשות. אז אם אדם עושה, מה פתאום נותן לו פרס? הוא חייב לעשות. זה כמו נותן פרס לאדם שאוכל, שותה, יושן. זה מצורך האדם, הבריאה לעשות את זה. כל הכבוד, אכל משהו, ניתן לו פרס. תינוק נותן לו פרס של אכל יפה וכו', נתן לו מרץ. זה לא נכון מכר הדין, למה הוא גודל לא נותן לו פרסים? מי הבן 40 יושב אצל ההורים? אמא אכלתי. למה אני אעשה חמוד? זה הבא שאתה בא כל יום פה אוכל. אין לך אישה ילדים, אין לך מה יש בבית, לא פה. לא, זה מה, אכלתי, באמת, יבל 40 יקבל פרס בן 4? לא, זה לא הגיוני. אומר הבעל העיקרים, אם חובה לעשות מצווה, תעשה ואין שכר. ואיך יכול להיות שאם לא עשה ולא חייב, ייתנו לו עונש, ואת ככה. אם חייב לעשות, הבנתי אם לא עשה, יענישו אותו. אבל בגלל שניתן לו, בגלל שעשה שכר, אז מה פתאום אם לא יעשה, מענישים? אם נותנים שכר, הרי זה לא מהחובה. אתה עושה דבר, נותנים לך שכר. זאת אומרת, אם לא תעשה, אז לא תקבל שכר, למה תיענש? ככה שבא להיקרים. ואם לא תעשה ותיענש, מה פתאום זה שיעשה יקבל שכר? אומר הבעל להיקרים, עונש ושכר זה לא דברים שהולכים ביחד. אומר, בשורת ההיגיון, אם, כמו אדם, נותן משל, יודע לנגן, זה בסדר, יש לו מעלה, יודע לנגן, נגן גדול. אבל אם הוא לא מנגן, זה חיסרון? לא חסרון. אם אדם מקבל שכר על המצווה שעשה, זה משהו שהוא עודף. לא צריך לעשות טוב, עשה, קיבל שכר. לא יעשה, אז מה, נקרא לזה מה העונש? לא קיבל שכר. למה אם לא יעשה מצווה, יענש? ואם יענש כי הוא לא עשה וזה חובה לעשות, והוא לא עשה, מה פתאום אם הוא עשה? אז טוב, אל תעניש אותו, למה תיתן לו שכר על זה? זה שאלה של בעל העיקרים. הוא נותן דרוש עמוק, עמוק מאוד, ואני רק מתפסד לכם את השאלה שלו, היסודית העיקרית. באמת, יסוד המצוות, כתוב בספרים, זה חובתנו לעשות ולא לקבל שכר. ועובדה, היום לעשותם. שכר לא דיברו. רק צ'ופר, מחר אני, בעולם, תבוא לעולם הבא, אני אתחשבן, אני אתן, אתה אלה טוב. לא חייב לתת. לא חייב, בעולם לא חייב. היום לעשותם, זה החובה שלנו. שכר ועונש זה לא מהחובה. אם יש מציאות שחובה עלינו לעשות את המצוות, ואין שכר עליהם, אז מה פתאום בדין שיטול שכרו? זה השאלה על בעל העיקרים. אם השכר זה... הולך השם חסד, כי אתה, למה השם יש לו חסד, אומר דוד המלך הפסוק, אתה תשלם לאיש כמעשהו. כמעשהו כאילו הוא עשה. הרי בן אדם לא עושה, השם נותן לו את השכל, את הכוחות, מה, בן אדם מה עושה? אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמענו. שמעתי שתיים, אומר דוד המלך. תנו עוז לאלוהים. זה דין, מידת דין. יש מצב של אנשה, ויש מצב... לך השם חסד, כי אתה תשלם לי, יש כמעשה של חסד. אז בוא נבין איך זה. השכר הוא לא חובה. השם עושה, יאללה, כך. לך השם חסד. כי למה? אתה תשלם. זה שאתה משלם, אתה עושה לי חסד. מה עיקר היסוד? הכל תנו עושה אלוהים. פירושו, עיקר אדם שעושה מצווה ומקבל תמורה בעדה, זה חסד גמור. ושהוא לא עושה מצווה, הוא יענש. אז שייך שכר ועונש. כי שכר זה לא שייך בעונש. שכר זה משהו שנותן לך חסד. עונש זה השייכות. תעשה מצווה, לא חייב לתת לך. השם נותן חסד. לא תעשה מצווה, השם יעניש. זה עיקר. הדין, השם יעניש. שכר, זה לא עיקר הדין. עכשיו נבין מה שחזל אומרים. כל מה שדיברנו זו מאלו מצוות שצריכות לעשות. שאם לא תעשה אותם, תעונש. ואם תעשה אותם, תקבל שכר כחסד. אבל יש שכר, השם עושה אתך חסד. לא חייב. ואם לא תעשה אותם, תענש. וזה שייכות בין השכר לעונש. למה בדין הוא? בדין הוא שיטול שכרו. השם לא עשה עם פנחס שנתן לו ולזרו ברית כהונת עולם. הוא לא עשה איתו חסד. כתוב בדין הוא. מגיע לו. איך מגיע לו? אלא בא... לפגוע בבועל ארמית. כתוב, מי שבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. זה הלכה. בפנחס, תכבוד הדיינים, שלום כבוד הרבנים, אני אזרח מן השורה, יש פה מישהו בועל בשם זמרי, הוא עושה מעשה שעל פי הלכה מותר לי לפגוע בו. האם אני אפגע בו או לא? מה יאמרו לו הדיינים? לא, אסור לך לפגוע. זאת אומרת, מה ההלכה שבא לשאול? מונים אותו, אומר, אסור לך. זאת אומרת, הוא חייב בזה או לא חייב בזה? נפסק להלכה, כתוב, לא מחויב. זה שהוא עושה עכשיו, לפנים משורת הדין, זה הוא לא חייב בכלל. זה שהוא לא בא להתייעץ ולשאול והוא עשה, זה הוא לא חייב. ממילא שהוא עושה מצווה שלא חייב, אז אין על זה לא האנשה, אם הוא לא היה עושה, אין על זה האנשה. ואין על זה שכר כחסד. הוא עשה דבר שהוא לא מחויב. לא מחויב. בדין הוא שיטול שכרו. זאת אומרת, זה כבר לא שנותן לו, ולמדנו את זה. יש מצוות שהן חיוביות. חייב, מה לעשות? אז זה לא תעשה יש עונש, ואם תעשה יש שכר, כי השם עושה את החסד. יש מצוות קיומיות, פירושו. דברים שאתה עושה, והם למעלה מהחובה שלך. שאם אתה עושה למעלה מן החובה שלך, מגיע לך בדין. אחת מן המצוות הנפלאות, זו מצווה שלא צריך לעשות. לפגוע. בבועל הרמית, אם תבוא לשאול את הרב, הרב יגיד לך לא. אז אם אתה תעשה, אתה עושה דבר שהוא לפני משורת הדין. לפני משורת הדין. בדין הוא שיטול שכרו. זוהי התשובה. עוד על פי שיטת רבנו הרמב״ם. רבנו הרמב״ם אומר שיש שני סוגי בני אדם. אחד כולו טוב, אחד כולו רע. זה שטוב, הוא נבעת הוא דוחה ממנו את הרע, זה צדיק מקרוס, זה מעולה, זה טוב יותר מאדם כולו רע, שאף על פי כן מתגבר על יצרם. אבל טוב מיסודו מקרוס זה מעולה הרבה יותר. אבל מה? אין לו לפום צער אגב, ואין לו גם שכר גדול כמו שזה ששובר את התאווה שלו. אז יש אחד בעל תאווה, והוא שובר אותה. אז השם נותן לו שכר גדול מאוד. נכון שעדיף שנהיה צדיקים מעיקרו, ולא נצטרך שום רע לגעת בו ולדחות אותו מאיתנו. פשוט שהוא יהיה דחוי ממילא, אבל מה לעשות אנחנו כאלו, וכן לפום צער אגב, ואם אנחנו נתאמץ ונעשה לפני משורת הדין, אז בואו איתנו שכר גדול, יופי. על פי זה תראו, פנחס הוא בן אלעזר, בן אהרון. מה לא לכהן ולמלחמות? מה לא? מה לא? כהן זה אדם כולו רוחני, עבודת הבורא, עושה רצון הבורא. פנחס לא עשה דבר שהוא מכיר. הוא לא היה בסיירת מטכ"ל ומספיק נלחם בשביל להגיד אני מכיר מלחמות. הוא בחור שיבה. פתאום אדם כזה יוצא עם כידון, עם חנית, חרב ודוקר ועושה. זה משהו שהוא עשה מעל משהו רגיל. זאת אומרת, זה אחד שהיה לו איזושהי מידה והוא כבש אותה. הוא כבש אותה. יש לו מידה של עצנה, יש לו מידה של רחמנות, טוב. פתאום הוא נהיה רם, מה זה, מה זה? כזה אחד, על פי הרמב״ם הרי, זה לפום צער אגר, זה אחד ששובר את המקפל, משבר את המידות שהוא רגיל בהם. אפילו לטוב והפך, כן, זה לא הנקודה. הנקודה שפנחס עושה דבר, כי אמרו רבותינו, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון, הכל בדין הוא שייטול שכרו. על זה על הכתוב הזה, למה? כי הוא בן אלעזר, בן אהרון. מה לא ולמלחמות? זה שהוא יצא מגדרו ועשה את הלוחמה הנוראה והמיוחדת הזו, על זה מגיע לו שכר. כי אם הוא היה עבדי מעיקרו, מי היה נותן לו שכר? גם ככה אתה איש שמסתובב עם חרבות וסכינים. מה החידוש? זה פנחס זה חידוש. הוא עם גמרא, הוא עם חומש. מה לא ולדקירות? מה זה הדבר הזה? רץ, דקר את זמרי. על זה מגיע שכר. כן? זה מגיע שכר. ככה רבותינו בעצם... אבל יש פה דבר מעניין ברשי. אני אקרא לכם רשי, זה דבר מעניין. מה זה בקנו את קנאתי? רשי כותב, בנוקמו, מה זה בקנאו את נקמתי? בנוקמו את נקמתי, בקוצפו את הקצב שהיה לי לקצוף. שואלים על רשי, למה רשי כל דבר כופל? בקנאו את קנאתי. אתה אומר בקנאתי שלי, בקוצפי שלי, מה זה בקנאו? קנו את קינתי, רשי אומר, בנוקמו את נקמתי, בקוצפו את קצפי, אומר בעולם. למה הוא חוזר על התיבות? זו השאלה על רשי. תשובה. בלעם, ניסה ראה שישראל, הקשבורך הוא לא כועס באותם ימים. אתם כל יום אומרים בזכירות, נכון? עשר הזכירות, עשר הזכירות, אתם אומרים. נזכור מה שהקשבור עשה איתנו צדקה, שלא כעס באותם ימים, שבלבלה קרא לבלעם וביקש, ובלעם נתן נצא. ברוך השם השם לא קצף, לא כעס. לא כעס. כתוב אל זוהם בכל יום. אומר האדמור מבלז, שר שלום מבלז. עליו השלום. אומר כך. למה הקשבור כועס? כי יש גמרא מסכת ברכות אומרת, איך נתגבר על הרע? הגמרא אומרת, כל יום אדם צריך להרגיז את יצר הטוב, על יצר הפעם הייתם אדם עם כלב להבדיל, תופס את הכלב עם שרשרת, ככה, מגרה אותו, אז הוא כלב, ככה. ככה צריך, כן, תדמו, יצר הטוב, להרגיז אותו על יצר הרע. למשל, באתם עכשיו למנחה ושיעור, עכשיו אתם מרגיזים את היצר הרע שלכם, וואי וואי וואי, הוא משתגע, הוא הולך להשתגע, יכול להיות שהוא יתאבד כבר, יכול להיות שכבר לא תמצאו אותו איתכם. הוא משתגע היצר הרע. היצר הטוב שלכם עכשיו מכה בו חזק. יופי. אבל, אומר האדמו"ר מבלז, הרב מבלז, אנחנו יכולים להרגיז את יצר הטוב לצער רק מתי שהשם כועס. השם, אפילו מידה שנקראת כעס, שממנה השם טהור, אז המידות שלו טהורות. זה לא כעס כמו שלנו. הריפה, עזב אותי להתבני! זה לא כעס כזה. זה כעס מיוחד. שמהכעס של השם, אתה ואני מושכים את הרוגז של יצר הטוב לצער רע. אבל מה קרה באותם ימים? בעולם לא כעס. אם לא כעס, אי אפשר להתרגז יותר טוב על יצר רע. אז עם אלה האבונות יגברו, וזה מה שקרה עם בנות מואב וכדומה ובלגן ועניינים. פנחס אמר וואי וואי וואי, איך מה אני אעשה? איך אני עורר בהם את היצר הטוב שיתרגז על יצר הרע? הלך פנחס ועשה נקמה. מה הוא עורר? את הכעס של השם חזרה. זה מה שרשי מגלה. בקלו את קנתי? רשי כותב, בנקמו את נקמתי! להרגיז יותר טוב על יצרה. איך? על ידי הקצב שהיה לי! צוף, אומר רשי. אני לא קצבתי, לא כעסתי באותו ימים הזה, לא משכו את ההרגזה של יצר טוב על יצרה. ממילא לא יוכלו לגבור על האבונות שלהם, על כן נכשלו. מה עשה פנחוס? הלך מהר ועורר את מידת הקינה, הכעס של הבורא, שעל ידי של הבורא יהיה מידת כעס, נוכל אנחנו למשור מידת הרוגז יצר טוב על יצרה, ממילא לנצל מהיצר הרע, מהאבונות. זה מה שרשי רוצה לומר. בנוקמו את נקמתי, איך שהפסוק אומר, בקוצפו את הקצב שהיה לי לקצוב, היה לי ולא קצבתי באותם ימים שהרי בילם חיפש את השעה שהשם כועס ואז הוא יקרה, אז השם נמנע מלכעוס, אבל אם נמנע מלכעוס גם סבך אותה, אנחנו לא יכולים להגיד את זה יצר טוב על יצרה. אז מה נעשה? אז מהר פנחס הלך ועורר את הכעס הזה של השם. ברגע שהשם חזר להיות אל זוהם בכל יום, אז אנחנו חזרנו להיות יצר טוב, להרגיז על יצרה, ממילא אפשר לנצל מהאבונות. זה מה שענייני נותן לו בריתי שלום. כי עיקר השלום זה להגביר טוב על רע. עיקר השלום נצל מיצר הרע. זה מה שפחז עשה, ונעבור בשידור של ווימבלדון לרבי שעיה. בכבוד.
כעס זה שייך למלכות.
בבקשה.
אבל כעס מלך מגלה את מלכותו.
או, נכון.
אמרו שלא כעס כל פעם את מלך.
אוקיי. יפה, נכון. אז אתה אומר, הבנתי. יפה, 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 יפה. זה יפה. ולסיים... כתוב שפנחס הוא אליהו. אתם יודעים? פנחס הוא אליהו. עכשיו, יודעים שאליהו לא מת. הוא מלאך הברית. הוא חי. מאיפה יודעים את זה? איך יודעים את זה? מישהו פה התפגש עם אליהו שיגיד לו? מישהו ראה את אליהו הנביא? איך יודעים? פנחס הוא אליהו, וזהו, לא מת, הוא מלאך, ברוך השם, הוא חי. עד עצם ימינו אנו. אז... נזכיר לפניכם גמרא שאתם כולכם מכירים, גמרא מעניינת. הגמרא אומרת, היה הרב כהנה, הוא עלה מבבל. מבבל, רב כהנה. בא לירושלים, היה ראש הישיבה יושב ככה, רבי יוחנן, והקהל יושב לפניו. ומדבר, מדבר, ורב כהנה היה גאון גדול, ומקשה, ומתרץ, ומשהו, משהו. רבי יוחנן התלהב. אמר, אני חייב לראות את הבבלי הזה. מה זה? זה חידושים, עניינים. מי זה המטאור הזה? הנה, רב שעיה, ככה הסיפור. ישב רבי יוחנן, יושב רב כהנה, לדוגמה אני נותן, והקהל הרחב, ואז מה קרה? רבי יוחנן היה זקן, והריסים שלו היו ככה מאוד כבדות, והוא לא רואה. הוא לא רואה. אז הוא ביקש מהמשמשים, תפתחו לי את העיניים, אני רוצה, הביאו, אתה יודע, היה רב חשוב, רבי יוחנן הזה, לא ככה, ככה, יאללה, יאללה. עשו לו מיוחד קיסמים זהב, מיוחד, מיוחד, קיסם מזהב, פתחו לו את העיניים ושמו לו את הקיסם, שיחזיק לו את העיניים. והוא מסתכל על רב כהנה. עכשיו, רב כהנה היה לו שסה פה, חתך, בשפתיים, הוא נראה כמו צוחק. אז רבי יוחנן אמר, מה הוא צוחק עליי? צוחק עליי, שימות, על המקומת. הקפיד עליו, אלוהים ישמור שלא נדע. שלא נדע. ככה עשה. בקיצור, הלכו הלוואי, קברו אותו והכל, זה שמע, אמרו לו, המשמשים אחרי הלוואי, הרבי, אל תשאל, היה פה איזה איף, זה לא, אי הבנה, מה? הוא, יש לו חתך בשפתיים, הוא לא צוחק עליך. הוא אמר, אוי, 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 חזר לקבורה, ועיר אותו, אמר לו, בוא, בואי תלבד מדרש. הוציא אותו מהקבר, חי. קו רב כהנה, הכל בסדר, אמר לו, סליחה, תמחה לי, לא שמתי לב פשוט, יש לך שבא, שפה, שסח, אתה יודע, צוחק עליי, עליי לא צוחקים, מה זה? זה אומר רב כהנה, הגמרא אומרת, אמר לו, תשמע. אני מוכן לבוא איתך לבית מדרש, רק בתנאי אחת שאתה לא מקפיד עליה יותר. לא דברים, סרטים כאלה לא עברתי בבבל. לא יודע, לא, קטעים כאלה, תבטיח לי, תשווה, אמר לו. אם לא, אני הולך מפה הביתה. הבטיח לו רבי יוחנן. אמר לו, סליחה, תבוא. והביא אותו לבית מדרש. מכאן אנחנו לומדים לימוד עמוק. איך, אתה אמר לו, הגמרא מספרת, אבל כאן אמר לו, תשמע, היה לי צער מיתה קשה, לא נעים. למות זה לא נעים. לא נעים. אמר לו, אני לא מוכן לעבור צער כזה יותר. אם אתה הולך להרוג אותי עוד פעם, אז עזוב אותי, אני הולך הביתה, לא רוצה לבוא בית מדרש אצלך. אמר לו, אני מבטיח לך, תישאר חי. אז לומדים מכאן, פנחס הרי כבר בשעה זוהר אומר, למה כתוב פנחס בן אלעזר? אלעזר היה בן אהרון. עכשיו, פנחס לא היה בן אהרון, בן אלעזר. פשוט שהוא מת, אז הזוהר אומר, איך שפנחס מת, איך יחיו אותו מחדש? בא לו נשמת נדב ואביהו. איך שנשמת נדב ואביהו בא, אז נדב ואביהו היו בנים של מי? של אהרון. אז אמרו לפנחס, אתה רוצה לחיות עוד פעם? אמר להם, חבר'ה, שמתם לי עכשיו את נדב ואביהו הנשמות טובות האלה, אני מוכן לחיות, אבל לא רוצה למות יותר. כמעט הייתי כבר פעם אחת כפנחס, לא רוצה יותר. אז אם אלה, אם הוא לא ימות, הוא יקרא עכשיו בן אהרון. פנחס, בן לזר, עכשיו הוא יהיה בן אהרון הכהן. כן? אז אם אלה אמרו לו, טוב, לא תעבור צער מיתה. אז הוא הפך להיות אליהו, ועד עצם היום זה לא מת, כמו רב כהנה. אמר לו, לא רוצה למות יותר. לא רוצה לעבור צער המיתה. רבי יוחנן הבטיח לו. ורב כהנה לא מת. לא מת, כמו אליהו הנביא, כמו פנחס. לא עבר צער מיתה. אם אלה לומדים, פנחס ידע צער מיתה יש. אומר, מה אני צריך עוד פעם? כבר מתתי, כבר מתתי בן אלעזר. עזבו אותי. אני מוכן, אבל בלי צרות יותר. אמרו לו, אין בעיה. אתה תהיה אליהו ולא מת לעולם. לא. דרך אגב, פעם שאלו את הסטייפלר על זה, על שיניים, מה לעשות, איך לעשות, הסטייפלר אותם ידע בעד ככה, כל עוד אפשר לטפל בשן, תטפל בה, אל תוריד אותה, אל תעקור, תעשה מה שהיא כמו שהיא, אל תעזוב, תטפל מה שצריך. כמה שפחות להימנע מלהוציא ולעקור את השיניים. אמר, אין בזה עניין, אין בזה שום דבר. זה דרך אגב, זה על שאלה הלכתית מאוד מעניינת. בא רופא, אומר לך, תשמע, יש לך אצבע? תן דוגמה. ככה זה עולה בפוסקים, שאלה, אז אני אומר. יש לך אצבע שאו שאנחנו קורטים לך אותה, או שמנסים, ואפשר גם לרפות אותה. זאת אומרת, יש התחלה של בעיה מסוימת, אפשר להוריד ולגמור את הסיפור, תשקט. או עובדים, מנסים, באמצעים של היום אנחנו, יש סיכוי מאוד גדול שאנחנו נרפא אותה. בא הלכה קובעת, דרך אגב, עדיף לנסות לרפות, לא דבר על סכנת חיים, לא דבר על סיכון חיים, לא סיכון חיים. עדיף לנסות לרפות. אם הרופא יותר שכנע אותך להוריד את האצבע הזו, מותר לך בדין, אני לא דבר על חוקי המדינה, אתה יכול ללכת לבית משפט ולטעון שאתה בא בדין תורני, זכותך מלאה, כל אחד בטענה שלו. מותר לך בדין תורה, דין תורה, ללכת ואת הרופא הזה על הנזק של האצבע. הוא חייב שלם לך על האצבע שהוריד לך. כן? כי אסור להוריד איבר בעבור זה שאפשר לרפות אותו. יש הרבה ניתוחים שנעשים בהרבה מקרים שהורידו אנשים איברים, כל מיני איברים. עושה אמרה, לא היינו צריכים להוציא. עכשיו הולך לדבר אתכם. מה זה? אני סל שבא מהשוק שמוציאים את הזה על השיש? מה קרה? כן? לא נדבר בניתוחים, זה לחיים. אבל תמיד יכולים להגיע עצמם שהם כאילו הצילו, אבל זה צריך כבר לבוא עם תביעה, עם רופא, עם מישהו שהוא בקי, שיכול לתת, נקרא, שער קונטרה, איזה קונטרה טובה, בשביל להתמודד. אבל בכל אופן, צדיקים, גם השן, רופא שמוריד לך שן, בגלל שיש לו אינטרס גם לעשות לך אולי שן תותב או משהו, אתה יכול לתבוע אותו רפואית, שיכול להציל את השן הזו, לטפל בה, כן? עכשיו, דרך אגב, הסטייפלר בצורה אומר שמה טוב לכאבי שיניים? לא יש לה פתאום כאבי שיניים. קודם כל, בימינו, קודם כדור נגד כאב. כן? אבל בכל אופן, שמרים זה דבר טוב לכאבי שיניים. יש לך כאבי שיניים, שים שמרים, תלחץ, כן? אז תראה, אם תראה נפיחות, זה עוד דלקת או מהשמרים. שמרים הרי מנפחים, כן? אבל זה טוב. זה מנקה, זה מוריד, זה טוב. שמרים, זה עושה, ויש כאלה אסור, בוא תראה איזה שמו כאבי שיניים, חלף להם. שמרים.
Yeah.